אוונגליס מירושלים, השכונות, האנשים, הריחות והקדושה, עם הרב ישראל גליס.
ערב טוב, לילה טוב לכם מירושלים, איתכם ישראל גליס, עורכת המפיקה יעל צייטלין, הטכנאי שלנו פסח בגן, וזה בהזדמנות להגיד לו מזל טוב, הולדת ביתו, הרבה יידיש נחס. ואנחנו בתוכנית מיוחדת, אבל דבר ראשון, תודה לרדיו כל חי על התוכנית של לג בעומר, תוכנית במשך כל השעות האלו שהרדיו הקדיש, גם בכל המוזיקה של כל חי, גם בתוכניות אחרות, עם שדרנים מעולים ובראשם, מנהל התוכניות בצד כאן, שליווה את הרדיו לאורך כל היממה הזאת של שמחת לג בעומר, שהביא לבתים את השמחה של לג בעומר. אני יודע לאנשים שאמרו לי את הרדיו, תודה לו בשם הרבה אנשים שנסעו בדרך מירושלים או מבני ברק, מאיפה שנסעו לכיוון מירון, וכל הדרך שמעו את התוכניות ואת השירה ואת השמחה, זה דחף אותם להגיע, להגיע למירון. אז זה תודה לרב יצחק כאן על העבודה הגדולה והחשובה הזאת. ואנחנו בתוכנית שלנו ב-100 שנה לישיבת פורת יוסף. 100 שנה לישיבת פורת יוסף, ו-53 שנים לפטירתו של ראש הישיבה הגאון רבי זרעתיה, שבישיבה שהוא הקים או שהוא היה חלק גדול ממנה, עיצבה את חייהם של מאות אלפי תלמידים, יצאו מן הרבנים ודיינים בארץ ובעולם. היום אנחנו גם ביום מיוחד, שזה יום יתד באייר, שזה למדלת לעומר, זה היום שנפלה העיר העתיקה, באותו זמן שאמרו שתשח, לא נוסעים למירון, קשה להגיע למירון, אז נפלה החור וחורת רבי החסיד, היא ביותחת באייר, בלג בעומר, עלתה באש החור, וככה לא נסעו למירון, אבל יוטט אייר, הליגיון הירדני, לא האמין למה שהוא רואה, לכמות הלוחמים שהיו בכלל בעיר עתיקה, כבשו את העיר עתיקה, גירשו את כולם דרך שער יפו, את השער שיכולו לקחת לקחו לשבי, את גם חלק מהספרי תורה שהיו בעיר עתיקה, נלקחו אחרי תקופה של למעלה מחצי שנה, החזירו אותם חזרה, וזה היום שנפלה העיר עתיקה בתשנחת. אבל אנחנו בישיבת פורת יוסף נדבר במהלך התוכנית עם הרב משה בן שבת, הרב משה שבת שהוא חיבר ספר לישיבות בגדד, נדבר עם דוקטור אסף מינס שהוא חיבר גם כן חומר מאוד מעניין על ישיבת פורת יוסף, עם הרב אבישי בר אושר שהוא חוקר מורשת קהילות ישראל. נקווה שנוכל לדבר עם הרב בן ציון מוצפי על ישיבת פורת יוסף. ואנחנו פותחים כרגיל את התוכנית שלנו עם השירה של גברת שלמית אייזנבך, שגם הגיע אלינו מהגולה. שלום לך גברת אייזנבך.
שלום וברכה. אז כמו שאמרת, באמת ביום שני נחתנו בבוקר, ובערב כבר נחתנו ברוך השם למירון וחזרה הביתה. וזה היה הפעם במירון פשוט להיפגש. ואמרתי, אנחנו ברוך השם נוסעים למירון, אתה יודע, כתבתי לפני שבוע הרי מפורט אוף מרון, וזה מה שנקרא, זה עובר בנימים הדקים, ולראות באמת את הסדר המופתי שהיה הפעם, זה חומרים נפלאו סבוירה. כמובן אנשים שעומדים אחרי זה, הרב פרוש, הרב דייץ', שהשקיעו בזה הרבה, ורואים שזה היה מושקע. כל מקום שמשקיעים בסירות נפש, הדברים האלה מתקנים. אני אזכה בעזרת השם יתברך, בזכותו של רבי שמעון בר יוחאי, בזכותם של כל אלה שמסרו את הנפש באמת לעלות. אמהות עם תינוקות ועוללים וכל היתר. זה מרנין את הלב, נזכה בעזרת השם שאני באות מתוך שמחה והתעלות. עכשיו, מכיוון שאתה דיברת גם על פורת יוסף וגם על העיר עתיקה, וגם החלת את הנושא שבעצם ירושלים מלב ליבו של העולם. זה השיר שאני, מבלי שידעתי מה הנושא שלך, כיוון שלא הייתה תקשורת בינינו, זה שיר המעלות לירושלים. אגב שבשבוע בעזרת השם כבר יחול גם סוף השבוע יום ירושלים. שיר המעלות לירושלים. ירושלים היא לב ליבו של העולם. ירושלים היא שלי ושייכת לכולם. כל אחד על ירושלים יישא משלו, לכל אחד יש ירושלים משלו. ירושלים שלי של קולות וצבעים, ירושלים שלי מראות וגבהים, ירושלים שזריחה מהר הצופים ודמדומי שקיעה במערב נצפים. קולות של תפילה וקולות של שמחה, גניחות של תחינה ובקשה לברכה, מראות של זקנים על משענותם נשענים, ריקוד של קלות ומצהלות חתנים. קולות ילדים משחקים וצוהלים, ובחיק אימותם משתעשעים עוללים. מקצה הארץ שמענו זמירות כנף רננים, סלסול קולות של זמרים וחזנים. צלצול עדין של שעון פעמונים, והד מתרחק של המיית יונים. מראות יש בירושלים ומשחקי גוונים, צללים משעון זוהרי חמה מתנוצצים. במערב עוד חשוך בשיפולי ההר, ובמזרח כבר מפציע יום המחר. בניינים יש בעיר עתיקים וישנים, חומות אבן מקפות מבנים שונים, שערי ברזל וסלחות ישנות, מספרים סיפורים ומעלים זיכרונות. שערים נעולים עם רדת הליל, על חומותייך הפקדתי גיבורי חי. ריחות יש בעיר של הדס ויסמין, ריחן לבשמים משמאל ומימין, ריחות של תבשילי שבת וחנמין, קוגל וקובה וצ'ונט משמין. ירידה על השוק לחנויות התבלינים, תעלה באף ריחות גן עדן עדינים. פלפל וכמון וזעתר וקפה, קנה וקינמון, זה גם טוב וגם יפה. מסודרים על מדפים מאוחסנים בצנצנות, הנשימה נעתקת והעיניים נוצצות. תלבושות יש בירושלים, זברות ופסים, נשים תתקניות עטויות בשביסים, כפתנים וגלביות ומקבעות סוגים שונים, ונערות חמד עם צמות כלואות כשושנים. בתים קטנים יש צבועים בסיד לבן, בתוך פחים צומח גרניו מגוון, ובגנביליה צבעונית בשער הכניסה, מלווה את האורח ופנימה אותו מכניסה. בתי כנסת לתפארת בנויים על טילם, בתי מדרש וישיבות מפוארים בצילם. שכונות ישנות מלאות אהבה, מהשערים, שערי חסד, קטמון ואחווה, והמפגש בשטיבלך במנחה וערבית, וזיכון מוישה יש מניין כמעט עד שחרית, וירידה אל הכותל לוותיקין בנץ, ומניין של תרח כשמתחיל להנץ, ושירת הבריאה של ציפורי שיר, ונשמת כל חי תעורר ותעיר. שונה ירושלים בשבת וחג, לכל אחד יש סימן וסמל ותג, שטריימל, ספודיק, מגבעת, מצנפת, קפנו את ג'ובה וגלבי המשצועפת, וקבלת שבת ולך דודי, קודשה בשולמה לחם ראי וידידי. הוא נערה אל התיש בחצרות האדמורים, ומפגש החסידים ואורחים זרים. הומה הלב אל קייך סוף, עד כלות הנפש של האין סוף, עודה לקה לבב חויקר, ברונייה חד כוח ובויקר. הליכה בצפתא ועונג שבת, דרור יקרא לבן עם בת. ובלי ששפות ואין סוף ניבים, לא לכל אחד מוברים ונהירים. ביקר חיילם ופשוט ביקור חולים, וזיכרון מישה זה השתיב לך כל הלילה פעילים. יש גם אישורים ותואב אווירה השחורים, ורבר עלר וזופניק ותפארת בחורים. זר לא יבין זאת ולא יוכל להפנים, כיצד בקור אחד ולזה מאירים פנים. מחלון ביתי את פה והשקיף, רכס הרים את ירושלים עקיף, הר הרצל ומושב אורה ומבשרת בטלסטון, הר אדר ורמות ורמת שלמה, וגשר תלוי 4,000 טון, וקבר שמואל הנביא לתפארת ברמה, ושאול עלה לביתו גבעת שאול ורוממה. ירושלים שלי היא אהבה גדולה, ירושלים נשיר שיר תהילה, ירושלים הרים סביב לה והשם סביב לעמו, השם אחד ויחיד בעולמו, ולוואי ונזכה בקרוב להתבשר, ונבוא על ההרים רגלי מבשר. שבת שלום וברכה.
שבת שלום וברכה. תשמעי, אנחנו בשבוע הבא נותנים תוכנית מיוחדת על יום ירושלים. נתת לנו הקדמה לתוכנית שלנו על ירושלים, הבעיקר שהזכרת גם את ביקי חילום, ואנחנו צריכים לדבר על תוכנית מיוחדת על ביקי חילום.
בעזרת השם יתברך. אז שבאמת ברכה והצלחה והכל בשמחה וטוב לבב. ברוכים תהיו, קבוצה.
תודה רבה,
קבוצה. חזק, חזק ונתחזק.
אמן, תודה רבה.
תודה.
יושבת קוראת לבנייך העיר היפה היפה בעולם נבוא כולנו במשכנותייך העיר שאהבנו יותר מכולם חלמנו לבנות כל חורבותייך מתי תנחם השם את ציון תעמוד לרגלנו מי שערייך עוד ישמע כל שמחה וססון
פורת יוסף אומנם התחילה בעיר העתיקה, אבל היו ישיבות שהיו בבגדד, וחלק מהתלמידים האלו שהגיעו לירושלים, גם התלמידים לישיבה, גם תלמידים, גם מקובלים שעלו לירושלים, אם אנחנו מדברים על הרב יצחק כדורי, הרב סלמן מוצפי ועוד רבנים כאלו. אז מה היה בבגדד, הישיבות בבגדד? שלום לך, הרב משה שבת.
שלום וברכה.
הספר שלך, ישיבות בבגדד, הוא ספר מאוד מיוחד. בוא תספר, תכניס אותנו קצת לאווירה הזאת, לספר הזה של ישיבות בבגדד.
אז ישיבות בגדד הן למעשה חיבור שמתייחס ל-400 שנים האחרונות לתורה שהייתה בבגדד. אני מסקר שם בשלושה חלקים, באופן מחקרי, מהמון המון מסמכים, שוטים, רכיונים שונים מכל הרחבי העולם, על רבני בגדד, מהם מפורסמים יותר, מהם מפורסמים פחות, ועל עד העלייה לארץ למעשה, שפה אנחנו יודעים את הגדולים שהזכרתם, הרב כדורי, הרב סלמן מוצפי, הרב סלמן חוגי אבודי, רבי ניסים כדורי, הרב יצחק ניסים, וכן הלאה וכן הלאה. אפילו הרב עובדיה יוסף, כידוע, תקופה למד שם, שהוא נסע עם אבא שלו למסחר, אבא שלו היה סוחר הרי. הוא היה נוסע ובא, אז היו נוסעים במוניות דרך ירדן, בזור אני מדבר על שנות התף רצדי. היו נוסעים 30 שעות במונית, מגיעים מירושלים, במונית בחוב בשער יפו, מובילה עד בגדד, והיו חוזרים, נוסעים וחוזרים, הוא נוסע כמה פעמים.
והוא גם כן למד. עכשיו, מי הראש הישיבה המפורסם שהיה שם בבגדד? יש תמונה, יש תמונה שרואים את הרב כדורי שם עם קבוצה של תלמידי חכמים.
כן, זה רבי ניסים כדורי, הפוסק הגדול, בעל מעשה ניסים. ראש הישיבה שם, היה זה מאוד מעניין, היה ממש בו דור אחד, שתי גדולי ראשי ישיבות לספרדים, שבשם לניאדו. אחד בבגדד, רבי שלמה משה שאול לניאדו, הוא בבלי, במקור מחלב גם כן, כי היה הגירה מאוד גדולה, מחלב לבגדד לפני 200 שנה, וגם מצאצאים של הבדינו של שלמה, אחד מגדולי הגדולים בחלב לפני 250 שנה, וממש באותו דור היה בפורת יוסף, מאז שהיא נפתחה, תפרש פי ג' מהשנה כמובן, להיום לפתיחתה, היה ראש ישיבה מאוד גדול בשם רבי שלמה רפאי לניאדו. הוא ממש השם שלו כמו הבית דינו של שלמה. הוא גם כן, כולם זה צאצאים של בעל הכלים. רבי שמואל לניאדו שהיה בחלב לפני 400 שנה, בעל כלי יקר על הנח וכלי חמדה על התורה, והוא נקרא בעל הכלים, והם שתיהם היו ראשי ישיבות ממש בדור אחד. רבי רפאי שלמה לניאדו בפורת יוסף, הוא לצערנו נפטר תוך שנה וחצי, היה גאון גדול מאוד, הדפיסו שיריים מהחידושים שלו בספר שנקרא תרת שלמה, הוא התכתב כבר שנים קודם עם הראשון לציון רבי יסע ברכה והבן שלו רבי חיים משה ישר, שנפתחה אחרי מלחמת העולם הראשונה, ישיבת אוהל מועד, או ברחוב, היה ישיבה של חלבים, זה הרבה לא יודעים, שלפני פורת יוסף, הייתה ישיבה שהקים אותה רב הצדיק, רבי עזרא הררי רפול, בעל ספר יחין עזרא, אבא, אם אתה זוכר, אבא של חכם אברהם רפול, שהיה גר ברחוב עמוס, הזקן.
כן.
אז זה אבא שלו. והוא הקים את ישיבת אוהל מועד בכנסת חג'י אדוניהו הכהן, ברחוב אדוניהו הכהן בשכונת הבוחרים, קרוב לשוק. ושם למד, הראש הישיבה שם היה רבי שלמה רפאי לניאדו, שאנחנו מדברים עליו, ובין חכמי הישיבה יש שם גדולי חכמי הרם צובה, רבי עזרא חוצני, וכמובן גם רבי עזרא עתיה, שהיום היורצת שלו.
נכון.
ושנפתחה פורת יוסף בעיר העתיקה, אז למעשה כולם, כיוון שהיא הייתה מאוד מאוד מבוססת כלכלית, ונתנו גם דירות לרבנים על חשבון הישיבה, לא לכולם, אבל 20 דירות היה לחכמי הישיבה, אז הרבה עזבו את שכונת הבוחרים ועברו לעיר העתיקה, לפורת יוסף, ורבי עזרא עתיה ורבי שלמה לניאדו ביניהם.
עכשיו, מי זה היה רב לניאדו שגר ברחוב יוסף מתתיהו למעלה? היה הוא הוציא את הספר לקדושים אשר בארץ.
לקדושים אשר בארץ. הוא עוד פלג מהמשפחה הזאת של הניאדו. אגב, משפחה מאוד מאוד גדולה, היום גם ברחבי העולם, משפחה מאוד מאוד גדולה, שהמקור שלה מספרד. הוא קראו לו רבי דוד בן ציון לניאדו, הוא היה גר אגר, הוא נולד בחלה, בארם צובה, בתפרי סמך, עלה לארץ בתפרי שעינתת, אחרי מלחמת העולם הראשונה. הוא היה גר בכנסת סילברה. הוא היה גבאי שבכנסת סילברה.
הוא היה גר שם,
בטח. הוא היה גר בסילברה. היה לו ספרייה מאוד מאוד גדולה.
נכון.
הוא היה אדם צדיק וחסיד. הוא היה אחד השמשים של הרב אלפנדרי. יחד עם הרב יצחק ניסים, ריאז מרגוליס, ועוד. היה מספר שמשים של הרב אלפנדרי. הוא היה אחד המקורבים אליו. קיבל הרבה כתבי יד שלו. נתן אותם לפורת יוסף. את הכתבי יד של אלפנדרי, אחרי זה שלמה לייזר מרגוליס, לקח אותה מפורת יוסף, סיפור ארוך.
נכון, אני זוכר את הלוויה שלו, של הרב דוד לניאדו, אני נכנסתי לקבר, כי הייתה הצוואה שלו לשים בתוך הקבר את הספרים לקדושים אשר בארץ.
וואו, הוא טרח בזה המון.
נכון, נכון.
הוא נסע לחלב, תיעד, ולא צילם, תיעד קברים, כתובות של קברים, הוא עשה עבודה שאלמלא הוא עשה, המון המון שמות ושל תמיד החכמים בחלב, היו נאבדים לנו, עשה עבודה ממש מקצועית. היום מרחיבים את זה, נעשו כמה מהדורות, אפרים לוי עשה מהדורה נוספת, היום עובדים על עוד מהדורה יותר מרוחבת, יש מרכז למורשת יהדות ארם צובה בניו יורק,
יש לו באמת דרום אמריקה, לא?
יש לו המון, היה לו 14 ילדים.
וואה.
כן, זה נדיר לספרדים. הרבה גרו בארצות, בניו יורק, בדרום אמריקה, אחד גר ממש שם ליד הרב הדיה, מכור מירון, שם במקור ברוך. ארון לניאדו נפטר לא מזמן, היה לו הרבה ילדים, יש לו גם הרבה צאצאים בכל העולם, אדם ממש חסידה קדישה כל היום, הוא היה גם חבר מאוד טוב של רבי יצחק אלפיה הידוע, היה נוסע איתו הרבה לתפילות, והרב הידוע של התעני דיבור בעל קונטרס היחיאלי, והם היו כולם גרים באותו אזור, נשים לב, מקור ברוך הייתה המון המון בעבר היו המון יהודים ספניולים, אחרי זה באו הרבה חלבים. למעשה החלבים היו גרים בהתחלה בבית ישראל עם הבבלים, אחרי זה שמקור ברוך ככה נבנתה, הייתה הגירה מבית ישראל, הלכו למעלה, הלכו לכיוון מקור ברוך, הרבה חלבים וגם בבלים, אול רחל הידוע ובחר וטווג, אבל יש גם כמה בית כנסת של חלבים, סיטאון, מטלון, סילברה, זה שמות חלבים מובהקים. שחכמי חלב היו מתפללים שם, היה אחד בזיכרון מוישה גם כן, רב שלום סיטון, אדם מאוד מאוד גדול.
יש איפה הישיבה של הרב יגן, גם כן זה היה איזשהו בית הכנסת של מישהו, של הפעם הקבוצה.
אני יודע, אבל לא יודע, יכול להיות, נכון, נכון, נכון. נכון, מרית אלגזי, כן.
נכון, כן, מרית אלגזי שם היה עוד בית הכנסת, אבל איפה שהיום ממש הישיבה של הרב ניסים יגן, חפרו למטה שם, מצאו גם שני
מקורות. משהו מזרח? או, מה, קדומים מזמן ה...
כן, לא יודע מי תקופה הזאת, בינתיים זה סגור, מצאו שם שני מקורות, מתחת לבית הכנסת, משהו מעניין.
אז רבי עתיה גם גר שם, כן, כן.
עתיה היה גר יותר למטה.
היה גר למטה, בבין... זה סיפור מאוד, מאוד ידוע, הוא היה רבה מפורת יוסף, ברחוב יוסף בן מתתיהו, הולך לכיוון הבית שלו, ברחק בר של 100 מטר, יורד, הבית שלו היה בין רחוב המרכלים, לבין רחוב רשי, שם איפה באזור ששוכנת היום ישיבת השלום.
נכון, בקומה ראשונה.
שם רבי
מורדכי עתיה. היה גם בקומה ראשונה.
קומת קרקע, כן. הבת שלו, אני זוכר אותה לפני כמה שנים, הייתה רווקה, היא יוצאת החוצה, קיצר, הוא היה מגיע מפורת יוסף, מרוב השקיעות שלו בלימוד, ידוע שהשקיעות שלו הייתה מבהילה. הוא היה שקוע כל הזמן בלימוד, ידוע בתקופת מלחמת השחרור, היו מוצאים אותו לפעמים באזור ליפתה. אז זה היה מסוכן. תלמידים שלו היו מוצאים אותו בדרך, רבי, מה אתה עושה פה? אז הוא לא שם פתאום, הוא היה מתנער כאילו הוא התנתק מאיזה עולם, הוא היה פשוט שקוע בלימוד, יכול ללכת קילומטרים בלי לשים לב, בתקופה של הפרעות, בתרפת, בתרצו, הוא היה הולך בשער שכם, הוא בכלל לא היה שם לב, לנס, לפלא, שלא פגעו בו. אז שבא פורת יוסף לשכונת גאולה, אז הוא היה יורד מפורת יוסף, לכיוון הבית, הבית שלו בין מרחוב מרקלים לחוב רשי, הוא היה הולך, מוצא את עצמו בחוב רשי, טוב, היה חוזר חזרה. חוזר חזרה, הבית באמצע, חוזר, מגיע לחוב המרקלים, כמה פעמים עד שהוא היה מתאפס, כי השקיעות שלו בלימוד זה היה מבהיל, מבהיל ממש.
כן, אחד הדברים מעניינים זה שהוא הגיע למקולת של אבא של חכם עובד יוסף, והוציא את הרב עובד יוסף מהמקולת.
כן, זה היה בשכונת בית ישראל.
כן, הפרנסה הייתה קשה, והרב עובד היה במקולת, ואז הוא אמר לאבא שלו שיבוא ללמוד בישיבה, והוא יהיה במקולת. ככה יש לנו את הרב עובדיה בזכות הדבר הזה.
כן, הוא לא רק היום מפורסם הרב עובדיה, אבל למעשה הוא הקים דור שלם של גדולי עולם, הרבן ציון, כן, רבנו אמרן, רבן ציון אבא שאול, רב יהודה מועלם, מורנו ורבנו, רב יהודה צדקה הידוע, דיינים, אבות בתי דין, הרב אבו, רפאל אבו הידוע, הרב ציון לוי של רב של פנמה, הרב ברוך בן חיים, הרב של הקהילה החלבית בניו יורק, עוד בעוד, אנחנו מדברים על עשרות גדולי עולם, שהוא הקים פה בישיבת פורת יוסף, ולפני זה, הרי ידוע, הוא ברח, אני אגיד בקיצור את התולדות שלו, אם תרצו, הוא למעשה נולד
בחנה. אנחנו בדיוק ביורצת שלו.
נכון, אנחנו ביורצת שלו.
53 שנה.
נכון, גן נעול. והוא למעשה נולד בחלב למשפחה מאוד מאוד, הוא נולד בשנת תפרש מהם זין יש אומרים, סליחה, למשפחה מאוד מאוד מיוחסת, משפחת עתיה, הוא היה נכד של הגאון רבי יצחק עתיה, בעל זרע יצחק, משרת משה, כמה חיבורים מאוד גדולים, בן הגאון רבי ישעיה עתיה, בעל בגדי ישע, שהיה מחותן של רבי יהודה קצין, אחד מגדולי הדור באותו תקופה בהרם צובה, למעשה הם צאצאים של רבי שם טוב עתיה, מגדולי חכמי צפת, שבתקופת מרן הבית יוסף, והם למעשה מגירו ספרד במקור, הם הגרו לחלב באותה תקופה, וזה ממש עד היום יש מהמשפחה הזאת 400 שנה ממש גדולי עולם, היה אם אתה זוכר רבי יהושע עתיה,
בטח,
כן, הוא בן משפחה, והיה את רבי יהודה אסלן עתיה במחנה יהודה לפני 50 שנה, בעל מנחת יהודה, הוא מהמשפחה הזאת, הוא למד שם בחלב מפי כמה גדולים, רבי יצחק עבוד, רבי יהודה אסלן עתיה שהזכרנו, מרבי יוסף ידיד, זה שהיה בסוף ימיו בשכונת הבוחרים, הוא התייתם מאבא שלו בגיל מאוד מאוד צעיר, אמא שלו אלמנה הייתה משפחת שמה, היה גאון בחלה בשם קורבן אישה, רבי אליהו שמה הלוי, והיא עלתה לארץ, הם גרו פה בבית ישראל, עניות ממש מחפירה, היה אוכל ליום בבוקר פיטה עם זאטר שמן זית, וזה היה מאכל שלו ליום, הוא למד באותה תקופה בשושנים לדוד, זה דבר לא כל כך ידוע,
שכונת בית ישראל.
כן, כן, הוא למד שם.
שאני מדוד זה מעל ביתו של הקף החיים. למטה הגר הקף החיים.
נכון. והוא למד בישיבת שושנים לדוד, בתור אחד מהלומדים. לא יודע אם הוא שמע שם שיעורים, כי כבר בגיל מאוד מאוד צעיר, הרבי יוסף ידיד, שהיה אחד מגדולי הדור, הגאון עולם, אמר לו שהוא לא צריך רב. לרוב העיון שלו, הוא לא צריך רב. הוא יכול לשחות לבד, באמת. עיקר הלימוד שלו היה בעומק העיון, הוא היה יכול לעמוד על דיבור של תוספות אחד בשלושה שבועות רצופים מרוב הגאונות שלו, ולמד בעיקר מהרש"א ומהרמש"ף, התבטא לימים שהם בעיקר הרבותיו, ומהם הוא למד את השיטה, השיטה הזאת הייתה מקובלת בכלל במזרח, השיטה העיונית, אבל הוא אמר שמי שלא מכוון לשאלות של מהרש"א, זה סימן שהוא לא הבין את הלימוד, הוא לא הבין את הסוגיה, עד כדי כך. ופה בארץ הוא למד גם כן עם הגאון המופלא, הגאון צעיר שנפטר בגיל 32, רבי יצחק עדס, ועם עוד גאון צעיר שנפטר בגיל 32, הגאון היער, רבי יחזקאל עזרא רחמים, אחיו הגדול של הרב יצחק ניסים, הראשון לציון, הוא היה בבלי. הוא למד איתו בישיבת 3 שנים לדוד, הוא היה עילוי מופלא, כתבתי עליו בעריכות בישיבות בגדד, חיבר ספר הצעיה, כנסת יחזקאל, המון חיבורים, היה גאון אדיר, הבן אישך היה מעדר לו בקימה, שהוא היה בחור בן 16, זה היה משהו מבהיל. הוא התכתב עם השדה חמד, עם היפה ללב, היה ממש גאון אדיר. הוא נפטר גם כמי 32, בשנת תפרש סמיכת, ופה בירושלים, רבי יוסף חיים זוננפלד הספיד אותו. רבי יוסף חיים זוננפלד היה בא לבקר אותו. בכלל צריך לדעת, היה להם המון המון ידידות באותה תקופה בשושלים לדוד, עם הלל עובר, עם הרבה הרבה חכמים אשכנזים, היה ביניהם ידוע אחרי בתקופות יותר מאוחרות, גרשון לפידס, עוד הרבה הרבה גדולים, היה ביניהם קשר מאוד 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 הדוק.
זה הביא את החוויה הזאת של החבר'ה מחברון, שגם אני הייתי ביניהם, לבוא לשושלים לדוד, ללמוד שם בליל שישי. לבוא לשבת ללמוד שם קבוע בבית הכנסת של שלם לדוד, ואחרי זה לקראת חצות, אחרי חצות, להביא שתנורה וחילבה וביצה ועגבניה לכל שם, עם החכם משה שרבני, זיכרונו לברכה. הבן של משה שרבני.
ובשם הצדקה, שם עם הרב צחק חוצן, תמיד אני זוכר בתור ילד, כל הזמן היה שם יהודים ירושלמים, יושבים בבית כנסת כל הזמן, אתה ודאי זוכר את זה, היה ביניהם באמת, הם כל הזמן היו ביחד, מה שלא יודע היום משום מה, זה קצת ככה, כל אחד עדר לבדו ישכון, אבל הם היו הרבה הרבה ביחד, חיו ביחד, גם במאה שערים, ידעו, היו הרבה הרבה שם, היו הרבה ספרדים, וגם בתוך מאה שערים, הם חיו הרבה הרבה ביחד. הקיצר, רבי זעתיה, בגיל 16 בערך בא לכאן, למד הרבה בישיבת 3 שנים לדוד, קיבל מהגאונים שהזכרתי, מהצעי היער, רבי חסד עזר החמי, רבי יצחק עדס. במלחמת העולם הראשונה, חוק גיוס על כולם, כולל חכמים, מה שלא היה עד אז, ברח למצרים. ברח למצרים. אומרים שהוא התחפש אפילו לאישה, הגיע למצרים לקהיר, התחיל ללמוד שם עם רב גדול ומופלא בשם אהרון שוויקה, הוא סבא של הרבנים סבתו שידועים היום ושכל משפחת שוויקה ידועים היום. הוא היה לימד אותו, למד איתו אני חושב יבמות ועוד כמה מסכתות ממש בעיון, והרב הזה מה שמפליא פתח שרבי זעתי אחרי מלחמת העולם הראשונה, הוא היה שם בערך 5 שנים בקהיר והרביץ שם התורה בקהילה שם, מה שהיה לימים יסוד של הקהילה שנקראת אהבה ואחווה, מה שהרב עובדיה בתפשין זין הלך למצרים והרביץ תורה במצרים, זו אותה ישיבה שלמעשה הוא היה בעצמו ראש ישיבה רבי זרעתיה 30 שנה קודם, והוא המליץ על הרב עובדיה שהוא ילך למצרים וילמד אותם. אז זה מפליא. הוא חזר אחרי מלחמת העולם הראשונה לישיבת אוהל מועד שהזכרנו בחאג'י אדוניה הכהן, שנפתחה פורת יוסף, הוא הגיע לפורת יוסף תחת רשותו של הגאון רבי שלמה לניאדו. אחרי 1.5 שנה הגאון רבי שלמה לניאדו נפטר, הוא היה גם אחד מרבותיו, אפשר לקרוא לו, והוא התחיל ללמד. הבחירה שלו מאוד מאוד מעניינת, לרשות הישיבה היה כמה מועמדים, אבל
היה רבי ציון חזן,
רבי ציון חזן היה יותר מנהל, הוא היה תמיד חכם, היה דרשן, קוראים לו אפילו, הוא היה, היה לו תואר אפילו רבה של העיר, הרבה הספרדי של העיר העתיקה.
נכון.
אבל הוא לא היה, זאת אומרת, הוא היה מקובל ודרשן, אבל צריך להבחין בין מקובל, מה שהיום לא כל כך ידע, היום זה התשתש מאוד הגבולות האלה. צריך להבחין בין רב לדרשן, למקובל, לפוסק, לראש ישיבה, למעיין, לבקי. רבי זעתיה היה מעיין עצום. היה, אנחנו, שאנחנו בוחרים ראש ישיבה, אז המדד, מה שצריך לבדוק, זאת אומרת, הסדר גודל בתורה, בעיון, בהיקף, והוא בכלל, הוא היה אדם מאוד מאוד שקט. הוא היה אדם שממש לא דוחף ולא, לא, לא, לא מנסה, כאילו, להכניס עצמו, אבל זה, כאילו, יד מכוונת מלמעלה, כולם אמרו, רק רבי זעתיה היא ראש ישיבה. וזה מה שנהיה, היה הרבה מועמדים, היה הרבה מועמדים. והוא נהיה ראש הישיבה.
סיפר לי פעם אחת הנכד של רבן קוטלר, שאחרי שהוא נתן את השיעור בישיבה, הוא סקרן אותו מי זה, מי הראש הישיבה שעומד מאחורי הישיבה הזאת. ואז הוא ירד לביתו של הרב עזרתי, וישב שם הרבה זמן, ושוחחו ביניהם. זאת אומרת, הלימוד של הישיבה הפליא מאוד את רבן קוטלר, אומר שגם החזוניש היה בישיבת פורת יוסף.
נכון, נכון, החזוניש היה, רבן קוטלר היה בישיבת פורת יוסף בגאולה. החזוניש, יש הביקור שלו ידוע בעיר העתיקה, ידוע שהרימו אותו עם כיסא, הוא חשש ללכת שם בעיר העתיקה, באזור של הכותל על הרגליים, הוא רצה שזה יהיה, שיהיה באוויר, הכניסו אותו הקיצר לישיבת פורת יוסף, הוא דיבר איזה מספר דקות עם הראש ישיבה, עם רבי עזרתיה, שהוא יצא, הוא מאוד 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 התפעל, הוא אמר סברתו כסברת הראשונים. ככה חזוני שהתבטא עליו. יש גרסה שהוא אמר סברתו כסברת הרשב"א. הגרסה הידועה שהוא אמר שסברתו כסברת הראשונים, וזה מביקור של מספר דקות, הוא קלט אותו. הוא בכלל אצל הספרדים בירושלים, רבי עזרתיה זה לא איזה דמות, אתה יודע, אם רואים תרבוש, רואים זה ישר המקובל. זה בכלל לא, בחוגים הספרדיים של פורת יוסף, הוא ידוע כמו חזוניש. הסדר גודל שלו, העיון שלו, ההיקף שלו מבהיל. זה משהו עצום. כל הכתבים שלו למעשה, רוב הכתבים שלו, עבדו בחורבן של פורת יוסף בתשע"ח. היה לו כתובים ממש בכל התורה, על השס, תשובות בהלוכה, ממש דברים נפלאים, והכל עבד, הוא קיבל מזה, אומרים, ממש מרה שחורה, תקופה ארוכה לקח לו להשתקם מזה, ממה שכל החורבן של הישיבה וכל הכתבים שלו, והוא ימיד שם, גדולי העולם, הוא ימיד שם דורות, אנחנו מדברים מתפרש פי-היי, עד תפשין למד, בשנים האחרונות שלו, הוא כבר היה קצת חולה מאוד, אבל הוא עמיד 40 שנה של גדולים, מי רבי יוסף שרבני, חמיב של רבי חכם בן ציון, ועד ממש דורנו, חכם שלום, כהן, אומנם לא ממש למד אצלו, אבל קיבלו ממנו, זה הם אלה שבסוף, שככה עוד קיבלו ממנו, רב צבי סימנטוב, זה שנפטר לפני שנה, הגאון מופלג, למד ממנו, למד איתו חברוס, קיבלו ממנו ממש דורות של, של, של תמיד החכמים.
היה רבי יהודה מועלם שהיה אחרי זה מראשי ישיבה של פורת יוסף.
כן, כן, גר בחוב יונה, כן. והיום, לשמחתנו, מצאו תכריך של כתבים שלו, שזה עומד, נתפס כבר משהו בשם עלה עזרה, לפני מספר שנים, איזה מכון בארצות הברית, היום מצאו עוד תכריך מאוד גדול של כתבים שלו, וזה שני כרכים, זה עומד, עולה לדפוס עוד מעט, מכון למורשת יהודי ארם צובה בלייקווד, בהנהלת הרב הרחמים סולטן, וזה יהיה ממש אור גדול.
מעניין. ויש לו גם משפחה בבארץ, את הבן שלו, הוא לא שותף.
ודאי, רבי דוד עטיה, רב בית דין ירושלים. הוא חי.
כן, כן, ודאי. אני רוצה לספר לך רק שאני, אנחנו מדברים עכשיו 53 שנים אחרי פטירתו, אני זוכר את הכסיסה שלו. הוא גסס הרבה שעות. הרבה שעות הייתה הכסיסה בבית. אני הייתי כצעיר, יש תמונה שרואים אותי כצעיר, דוד, עטיה שואל אותי, מי זה הצעיר הזה? אתה אמרת, זה אני. אני עומד מצד, אני מחזיק בשני הידיים, אחד של הרב עובדיה יוסף, אחד של בצין אבא שאול, כי כשעומדים בחדר של אדם שהוא גוסס, אסור לזוז. עשו לזוז, רק יכולנו להגיד כל מיני פסוקים של וידוי וכן הלאה, אבל זה לקח הרבה זמן. ועמדתי שם בתוך הבית, זה היה, עד שיצא נשמתו, זה לקח זמן.
פלטלוין. אגב, הרב הרצוג היה בקשר מאוד מאוד טוב איתו. הרב הרצוג היה לו כל חודש, אני חושב, איזו אסיפה של רבנים, אתה זוכר שהיה דבר כזה?
ודאי בטח.
הוא היה עושה אסיפה של רבנים כל חודש, והוא שהיו מגיעים דיונים דחופים, הוא היה מסתכל מה רבי עזרתיה יאמר. הוא מאוד אחז, זאת אומרת, המילה האחרונה זה היה רבי עזרתיה, זה היה משהו עצום. גם רבי יעקב עדס, הסבא של כל המשפחת עדס הידוע, אבא שלו אגב רבי אברהם עדס, המקובל האלקי שהיה בשכונת הבוחרים, שהוא גם כן המקור שלו מחלב, הוא גם כן אחד מרבותיו של רבי עזרתיה. כן, כן. אז רבי יעקב עדס, הוא גם כן היה בבית דין העליון, ישב עם הרב אלישי ועם הרב גולדשמיט, אז הוא גם כן היה אחד מהרמים בפורת יוסף, יש לו אפילו קשר משפחתי עם רבי זרעתיה, אבא של רב יהודה, אני מקווה.
כן, כן. אז עשית ספר על ישיבות בגדד, אתה עושה ספר על הישיבות כאן, על ראשית חוכמה, על פורת יוסף, על כל הישיבות האלו שיש בהם.
אתה יודע, בדרך כלל מוציאים ספרים על מקומות שהיו ואינם, שהמקומות עדיין נושמים, בועטים, אז אני מקווה שהם תמיד ימשיכו לפעום ולנשום, שלא יצטרכו להוציא ספרים עליהם, אבל תשמע, פורת יוסף היום ברוך השם יש לה שתי סניפים, יש היום ראש ישיבה בגאולה ידוע, זה הגאון גאון גאון גדול לקדוש
אדמו של צדקה,
כן, גדול הדור של העולם הספרדי, בין קרוב ל-90 כבר, ובפורת יוסף הגאון רב שמואל בצלל, מאות תלמידים יש לך היום. פירות של פורת יוסף זה ישיבת יקיר ירושלים, שיבת לב אליהו ברמת שלמה, באר יהודה, הישיבה של הגאון רבי יצחק ברכה.
ראשית חוכמה של הרב עתון.
ראשית חוכמה של הרב, בטח, של חכם שבתאי עתון, שהוא גם כן תמידו של רבי עזרתיה אגב.
נכון.
יש, זה ברוך השם, התורה התפתחה, הלכה והתפתחה. זה ספר תולדות.
בדיוק, יש דבר מעניין שחכם שלום כהן, ש... אמר שהוא שומר, זה שמע את הסיפור השבוע, שהוא שומר על ראשי הישיבה של פורת יוסף. הלך עולמו הרב שלום כהן, תראה באיזושהי תקופה קצרה, נפטרו שניים, רבי ספחיים קופשיץ ורבי ששלנגר.
נכון.
שני ראשי ישיבה של פורת יוסף.
גם רב שמעון בעדני אגב. הוא שייך מאוד לפורת יוסף. אתה יודע שהוא למעשה ויתר על ראשות הישיבה לחכם שלום. ולמעשה הוא היה אמור להיות הראשי
בתקופה קצרה, שלחו הדמויות האלו.
מדהים.
אז טוב לך רב משה שבת, נהננו מאוד הסקירה הזאת, הדבר הזה הציבור לא כך יודע, בשביל זה הקדשנו זמן ותוכנית לישיבת פורת יוסף ולחכם עזרתיה. תודה רבה לך,
כוח עצום, תזכו למצוות,
אמן, בשורות טובות.
Oh,
אז אנחנו מדברים על ישיבת פורת יוסף, ומי שנתן לנו את הרעיון לעשות את התוכנית על 100 שנה לפורת יוסף, זה הרב אבישי ברושר, שהוא חוקר מורשת קהילות ישראל. שלום לך, הרב ברושר.
שלום וברכה, הרב גלי, לך וכל המאזינים העיקרים.
אמן
ואמן. שם עליהם
יפיעו. אמן ואמן. היום זה היורצייט של רבי זרעתיה, 53 שנים לפטירתו, שהיה ראש ישיבת פורת יוסף. אני רוצה להגיד לך שאני מחזיק מולי תמונה של המצבה שהייתה בישיבה בעיר עתיקה, ובית הכנסת הזה נגמר בינו בחודש ניסן שנת תרפ"ג על ידי הפקידים הממונים בכוח הממשלה, הרב הגאון הראשון לציון, ראש רבני ירושלים רבי יעקב מאיר וחכם ניסים אלישר ואדונים ניסים ברוך וליהו שמה ומשיח בורחוב, מזבון הנדיב היקר וצדיק ותמים מעורר יוסף אברהם שלום, ונשלח על ידי הפקיד הראשי וחור אדון משה אברהם אליהו ססון מאיר קלקולטה. זה מה שכתוב שם על המצבה. אז בוא, אתה הכרת את ישיבת פורת יוסף בעיר עתיקה או שעד לא זכית?
לא, לא זכינו, כי הישיבה לעשות סדר
כן.
הישיבה אכן הוקמה באייר תרפ"ג, כמו שהזכרת הרב גליף, השבוע, שבוע שעבר ליתר דיוק, ציינו 100 שנה לחנוכת הישיבה, בתחילת אייר תרפ"ג, תשפ"ג, 100 שנה, והיא נפתחה ושם היה תפארתה, עד אשר בתשח הירדנים הגיעו וכבשו, והיה שם את ה... כמובן בשלהי מלחמת השחרור עם נטישת העיר העתיקה על ידי היהודים. גם הישיבה הזו נפגעה פיזית וגם רוחנית בהיבט שהספרייה הגדולה שהייתה שם נהרסה ונשרפה, וממש חורבן גדול שגרם לישיבה לנדוד במשך שנים עד שהוקמה הישיבה בגאולה ויותר מאוחר גם כן נחניף בקטמון. לימים חזרה הישיבה לתפארתה אחרי שחרורה של ירושלים, בהקמתה במקומה הטבעי והקבוע בעיר העתיקה. עכשיו, זה כל כך סמלי, הרב גלי. יוטט אייר תשח נפלה הישיבה. יוטט אייר תשחין למד זעין, שוב הישיבה חזרה בתפארתה לעיר העתיקה. אנחנו היום ביוטט אייר תשחין פ"ג, מציינים, כמו שהזכרת, 53 שנים לפטירתו של רב רבנן, הגאון הרב עזרא עטיה, זכר צדיק וקדוש לברכה, שהוא בעצם אבן יסוד. אני מקשר את הדברים באופן בולט וברור, כי חותמו של רב רבנן בישיבה הייתה כל כך גדולה, מאחר והוא הנהיג את הישיבה 45 שנים, הוא השפיע כל כך באופן בולט מאוד על עיצוב דרכה ודמותה של הישיבה. וזה כנובע אישיותו רבת האנפין, גם כן מאוד סמלי. הייתה גברת בשם הסופרת פאר שכתבה לפני איזה 40 שנה ספר שקרא לו המורה. כן. המורה, זה היה הכינוי של רב רבנן. ולפני מספר שנים יצא על ידי נכדו הספר האיש על העדה, והכינוי שלו רב רבנן הוא בעצם 3 תארים שמגלמים את האישיות שלו בהשפעה שלו על אם הישיבות הספרדיות, שהיא ישיבת פורת יוסף שאנחנו עוסקים בה ובו. אז רק ברשותה אני אתן איזשהו נופך להתגלמות הזו בתכונות שלו, ואני אשמח להמשיך לדבר בהמשך בדמותו הפילית. אז אמרנו המורה, הוא היה מורה, מה זה מורה? מורה זה מורה הוראה. מורה הוראה, הוא יכול להיות מורה הוראה בכפר קטן ונידח אי שם בעולם. אבל הוא גם היה רב רבנן. גם ביותו מורה הוראה ומורה ומחנך בישראל, יצאו תחת ידו גדולי ישראל, שאי אפשר שלא להסתכל, כל אחד יראה בו את רבו המובהק. למה? מסיבה אחת, אם אנחנו נציין רק את הגדולים שבהם, שהמשיכו את דרכו בישיבה, הרב יהודה צדקה, הרב בן ציון אבא שאול, הרב עובדיה יוסף, הרב מרדכי אליהו, וכמובן האחרים שגם נזכיר כל אחד לפי כבודו, ואם שכחנו אנחנו מבקשים סליחה ומחילה, הגאון הרב יהודה מועלם, הרב שמעון בעדני שהסתלק מאיתנו, הגאון הרב ציון כהן שהיה בקטמון, ויבדלו לחיים ארוכים שרידי האחרונים שהמשיכו לשאוב ממנו תורה וללמוד ממנו, לכן הוא קרוי רב רבנן, הרב ציון לוי. הרב ציון לוי נשלח לפנמה להקים עולה של תורה בפנמה במשך 50 שנה, הוא מתלמידיו. זאת אומרת, את מסודתו הוא פרס לא רק בירושלים ובארץ ישראל, אלא גם מעבר לים, בתולי ישראל, לכן הכינוי שלו רב רבנן. ולכן אני אומר, ההתגלמות של האישיות שלו, המורה, האיש על העדה, שהוא הרגיש את האחריות שלו על כל העדה, לא רק במישור התורני, גם במישור הציבורי, גם בהנהגות שלו, וכמובן שתחת ידו 45 שנים לעמוד בראש הישיבה, יצאו גדולי ישראל, ענקים שבענקים, כולם גדולים, כולם ראויים, וכולם מסרו את נפשם להפצת התורה. זה הזכות שלו, של רבנו עזרא תהיה שהיום יום פטירתו. אז אני אומר, שנות דור להנהיג ישיבה, 45 שנים, ובוודאי ובוודאי נתן לו להשפיע גם על עיצוב דמותה של היהדות הספרדית בארץ ישראל, כי לימים ישיבת פורת יוסף פתחה סניפים, למשל מפעלו האדיר של הרב שמעון בעדני בבני ברק, שהוא יציר פאר של ישיבת פורת יוסף, זה מעין סניף שלוחה של ישיבת פורת יוסף בבני ברק. זה גם צריך לציין. ומורנו הרב עובדיה יוסף שהזכרנו, את הרב ציון לוי שהזכרנו, הרב ציון הולך לפנמה, מקים את עולה של תורה באור, ברוח, אורח החיים ובהנהגות שהוא למד בישיבת פורת יוסף. הרב עובדיה יוסף שהוא יורד לגלות מצרים, להניג את, את, את העדה שם במצרים, בשנים שהוא היה שם כרב, סגן הרב הראשי, זה גם כן ישיבת פורת יוסף. זאת אומרת, כל זה יצירות המופת והפירות, ופרי הפירות של מורנו, רב רבנן, האיש על העדה, המורה, הגאון, הרב עזרא עטיה, זכר צדיק וקדוש לברכה. כן. איפה הוא נולד? איפה הוא נולד הרב? אנחנו נדבר קצת על זה. קודם כל, הוא במשפחה של, משפחה מיוחסת מהעיר חלב שבסוריה. בגיל צעיר מאוד עלו הוריו, כשהוא היה בגיל צעיר. עלו עליי עם הוריו לארץ הקודש. כל כולו היה כבר משחר נעוריו לימוד התורה ושקידה. והוא הסתופף באוהלם של ישיבות בירושלים. צריך לזכור, אם אמרנו תפרש פי ג' ישיבת פורת יוסף, אז מה היסוד של פורת יוסף? פורת יוסף נסמכה על ישיבת אוהל מועד. אוהל מועד הייתה ישיבה בירושלים, שבנו כבר את הישיבה, היו צריכים ליצוק תוכן רוחני, ואז נבחר אחד ממנהיגי ישיבת אוהל מועד, הרב רפאל שלמה לניאדו, יחד עם הרב עזרא, הרב רפול, לעמוד בראש ישיבה. הם היו בישיבת אוהל מועד, וזה היה, כמו שאמרנו, תף רש פי ג' תף רש פי ה' כעבור כשנתיים, נפטר הרב רפאל שלמה לניאדו. ואז מי שנקרא לדגל למלא את החלל, זה רב רבנן, רבנו עזרא עטיה. זאת אומרת, מתף רש פי ה' 1925 למניינם, עד תשאל 1970 למניינם, 45 שנים הוא מנהיג את הישיבה, את העולם של התורה הספרדית, בכלל, וכמו שאמרנו, ואת ישיבת פורת יוסף בפרט. ולכן הדגש הזה של קרום מחצבתו והיסודות שמהם הוא ספג, הוא המשיך והנחיל אותם, והוא יצק את התוכן גם של שיטת הלימוד, איך לומדים שם, מה לומדים, איך מתנהגים ומה עושים, וכל הדברים האלה גם יחד הם באמת אבן היסוד, אבן הראשה להנהגת הציבור הספרדי בארץ ישראל עד לעצם ימינו, שאנחנו רואים את הנדבכים של הפעילות המבורכת העמוקה והעוצמתית. אי אפשר רב גלי,
אנחנו רואים גם את הישיבות הרבות שהוקמו אחרי פטירתו, אם זה ראשית חוכמה, אם זה עוד ישיבות שהוקמו. כן,
טוב שהזכרת את הראשית חוכמה, כי שלא נחתה גם הרב שבתאי האתון והרב בן ציון האתון, אבא שלו, הם גם בוגרי חלק מדרכם, הם בוודאי עשו דרך הישיבה הזו, שזה המשך השושלת, שכמו שאתה אמרת, סניפים שיצאו לא רק דרך ישיבת פורת יוסף, אלא בפני עצמם, לתועלת הפצת התורה בירושלים, בארץ ישראל ובכל העולם כולו, שזה יסודות היסודות של פורת יוסף. אז לכן אני לא סתם אומר, היו כאלה שכינו את הוולוג'ין של המזרח, אני חושב שהם צודקים. הם הישיבות הספרדיות, בוודאי ובוודאי. והמאה השנים האלה שאנחנו מציינים, הם מאה שנות תהפוכות עם עליות ומורדות, שנים שבהם היה קושי כלכלי לפרנס, שנים שהיה דוחק, שנים של נדודים שהישיבה נודדת ממקום למקום בזמן הנטישה של העיר העתיקה, ואז מפצלים את הכיתות, היא לא ישיבה שמתכנסת במקום אחד, כיתה אחת לומד בעיקר בשכונת הבוחרים, בבתי כנסת סופאיו, בסילברה, יושבים כיתות שנים, שנתונים מסוימים, לומדים פה ושנתונים שם, ואיך מנהיגים את זה, ואיך מקדשים את הדברים. אז כל הדברים האלה, בוודאי ובוודאי, הם נדבך של המורה רב רבנן.
גם צריך להכיר את התקופה הזאת, הבריטים מגיעים לארץ, ומביאים איתם גם תרבות, חוץ מה שהם כובשים את הארץ, מסלקים מפה את הטורקים, הם גם מביאים תרבות לארץ ישראל. אני כלום מדבר על אליאנס, על אליאנס שהסתובבו כאן וגרמו לכל מיני חינוך לא טוב בירושלים. אז היה קשה מאוד להחזיק ישיבה, גם לפרנס את האברכים ואת הבחורים, ולגרום להם שישארו בישיבה, זה הגדלות הענקית שלו.
ממש, לכן הוא האיש על העדה, במובן של מורה הבנו, במובן של רב רבנן הבנו, האיש על העדה, הרב גליס אתה אומר דבר שהוא דורש בפני עצמו, סליחה, איך מקיימים ישיבה כשאין הקצוות או קצבאות כלשהן ממשרד הדתות. זה מדינה שבדרך, התקופה של תחילת הישיבה בהנהגה שלה, אמנם היא לא הייתה כי ישיבה אמרנו שהשורשים שלה באוהל מועד, זה בתקופה של הטורקים, והתקופה של הטורקים זה קניית הבניין והמיסוד והמאבק עם הטורקים, אחר כך באים הבריטים, כמו שאמרת, עם רוחות חדשים, עם כל מיני טכנולוגיות של הימים ההם, כמו שזה היה מתאים לימים ההם, עם כל מיני חדשנויות ורוחות שיכולים להסיט את בני הנוער ואת האברכים שלומדים בישיבה. ובכל זאת, האיש על העדה, רב רבנן, מצליח להנהיג את הספינה הזו כקברנית בתוך המים הסוערים של אותם שנים. אתה דיברת על נקודה מאוד חשובה. אני רוצה להזכיר, הרב גליס, את המפגש של שני ענקי הדור. היו כמה מפגשים. גם היה מפגש עם רבה של ירושלים, אבל מי שהיה פוסק הדור, החזון איש, מגיע לכותל המערבי, ואז מובילים אותו לפוש, לנוח, לשתות קצת מים, בישיבת פורת יוסף הסמוכה לרחבת הכותל. ושם הוא פוגש את רב רבנן, את הגאון הרב עזרא עטייה יוצל, והם מתחילים לדבר בדברי תורה, והשיחה נמשכת שעות. כשהוא יוצא משם הוא עומד נפעם ונרגש, הוא אומר את הביטוי סברתו כסברת הראשונים. זה מעיד כאלף עדים על גדולתו בתורה שהייתה כבר אז ניכרת למרחקים. מקרה שני שאני מזכיר תמיד זה האדמור הבית ישראל, האדמור מגור, שכידוע הישיבה נדדה לגאולה, והיא יושבת במקומה בסמיכות לרחוב מלכי ישראל, כולם יודעים, פינת יוסף בן מתתיהו, אבל מצד שכן ממלכי ישראל היא יושבת במגרס סמוך לישיבה של גור. האדמור הבית ישראל רוצה לדעת מי השכנים שלו, ואז הוא פונה להנהגה של הישיבה, ואז שולחים את רב רבנן, את הרב עזרא עטייה זצ"ל, הוא מגיע לשם, הם נפגשים, הוא יוצא נקסם ונדהם, וגם אם הוא חשב לדבר איתו על איזושהי הפרדה ברצועה שתפריד בין שני הבניינים, הוא רצה לדעת מי השכן שהולך לבנות פה. הוא התפעל ואמר, יש דעה שאומרת שהיה שם איזשהו שטח של רצועת קרקע מפרידה, ש... שעד כדי כך שהוא התאהב במילים עדינות, בחיבוב של, של הכרת גדול בישראל, שהוא אמר לרב רבנה, לרבנו אזרחיה, גם אחת אחד קרקע שחשבנו לדבר עליה, זה לא מחלוקת, זה לא ויכוח, אילו מעין ויתור כזה. אומרת, גם האדמור מגור, שהכיר אותו, התפעל מעוצמתו של האיש הזה, שכולו היה קדושה, יראת שמיים, ענווה. איך אמר החזון איש, סברתו כסברת הראשונים, אז מי אנחנו שנדבר על רב רבנן עכשיו? אני בחילו ברדה אומר את הדברים. מי אני הקטן ששמעתי עליו ואספתי פירורי מידע? יכול בכלל לדבר על ענק שבענקים שהיה פטירתו. ככה זה שנות דור להניד ישיבה, וההשפעה היא השפעה שניכרת עד היום, הרב גליס, כן.
בהחלט.
אני יכול להגיד עוד דברים, אבל גם עשת הפנאי.
נכון.
אני אולי אסיים במשהו.
בבקשה.
שבאמת לתועלת. אין בנמצא כתבים שנכתבו וקופצו מפסיקותיו ההלכתיות, אבל יש יהודי יקר, הרב אלון בן עמי, ידיד נפשי, שהוא עוסק באיסוף וליקוט של מנהגים ושל פסקים, וכבר קיבץ כמה קונטרסים. הוא חיבר בחוברת האחרונה של חודש אייר, תשפ"ג, אור תורה של הרב מזוז, שיחיה לאורך ימים, שזה יוצא פה בירושלים, אור תורה, כולם מכירים את זה, זה כבר 55 שנים יוצא. בחוברת המאמר הראשון שמתפרסם החודש הזה, שזה באמת חידוש עולמי, מבחינתנו זה הליקוט והקיבוץ של פסקי רב רבנן. קורא לזה פסקי שר הצבא רב רבנן, רבנו עזרעתיה, ראש ישיבת פרות יוסף, הוא מחלק את זה לפי ימות השנה, מועדים, זמנים, הנהגות שלו בשבת, והוא מביא את הסמכתאות במקורות, כפי שציטטו אותו, שזה סוג של קונטרסט מאוד מאוד חשוב, שיבורך על טוב, ידידי, זה באמת יגדיל לעשות הרב, אלון בן עמי שליטה.
איפה משיגים את החוברת? איפה משיגים את זה?
חוברת אור תורה, החוברת אור תורה היא חוברת שיוצאת פה בירושלים, אני פשוט מחזיק אותה ונהנה ממנה כבר שנים. אני יכול לתת טלפון.
זה יכון או יכון או שבועון?
לא, זה יכון. יכון אור תורה, יכון אור תורה שיוצא כבר 55 שנים מיסודו של הרב מצליח מזוז. זה מזכיר את מה שקרה הלילה בג'רבה, משפחת מזוז, שהיא המשפחה המעתירה. ואומנם ג'רבאים, אבל כותבים שם פוסקים מכל העדות. זו חוברת שהיא יוצאת ממש תמידים כסדרם, זה משהו שאי אפשר לתאר, לזכר על טוב העורך שעושה את זה במסירות נפש כל חודש ושהולך, אני מנוי פשוט, אפשר לקבל את זה, אני אתן את הטלפון,
לתועלת
02-652-1533, אור תורה, כמובן הציבור מי שמכיר ומי שלא מכיר, זה בהזדמנות באמת, ליהנות מיצירות תורניות אקטואליות והתפלפלות בהלכה, אבל זה פשוט אני מזכיר זה בהקשר של פסקי רב רבנן הגאון רבי עזרעתיה שהיא בחוברת האחרונה שתרבח שמו של עולם שזכינו לראות את זה.
אמן, תודה רבה לך, תודה רבה לך רבי שבו שרן. עוד הפעם את הטלפון
02-652-1533
כן,
1533,
זה החוברת אור תורה, ששם תמצאו גם את הפסקים העניינים.
כן,
תודה רבה לך, הרבי שבשר.
אז אנחנו ברוך, יישר כוח, תודה רבה.
תודה רבה, להתראות.
יוסף בן פורת הלעין בן פורת 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 יוסף בן פורת הלעין אנא מזרעה ויוסף יוסף קראתינה ולא שאלת בעין אבישה שנאמר בן פורטה לעין אל תקרא לעין אלא עולה לעין ענה מזרע ויוסף קראתינה ולא שאלת בעין אבישה שנאמר בן פורטה לעין אל תקרא לעין בן פורת יוסף, בן פורת הלעין בן פורת יוסף, בן פורת הלעין בן פורת יוסף, בן פורת הלעין
חקרו את ישיבת בגדד, את ישיבת פורת יוסף שמגיעה לארץ ישראל, שמוקמת בארץ ישראל, ומה עובר עליה במשך התקופה של היא נמצאת בעיר עתיקה, והנפילה שלה בעיר עתיקה, ואחרי זה הקמה של הישיבה, או תוך כדי הקמה של הישיבה בשכונת גאולה בירושלים, וגם ברחובות, פורת יוסף בשכונת קטמון. פורת יוסף עברה הרבה גלגולים. אנחנו רוצים לדבר עם דוקטור אסף מילץ, שהוא עשה מחקר על ישיבת פורת יוסף. שלום לך דוקטור אסף מילץ.
שלום וברכה.
ואתה חקרת את ישיבת פורת יוסף. בוא תכניס אותה לספר לנו על הישיבה.
קודם כל שלום, תודה רבה.
בבקשה.
אני חקרתי את ישיבת פורת יוסף. ישיבת פורת יוסף מאוד עניינה את העולם בגלל הסיפור שלה, בגלל ההשפעה הגדולה שלה. אז ככה המציאו לי לחקור את המקום, את ישיבת פורת יוסף. מה שאני יכול לספר, אני אספר משהו על ההתחלה שלה דווקא, בעצם מה חשבון מתכננים בהתחלה. אני צריך לדעת שהתורם שלה, יוסף אברהם שלום, שכשהוא תמיד לתרום את הישיבה, אז אני מאוד ניסיתי להבין האם מראש הוא כבר ידע שיהיה לו ישיבה כזאת גדולה. תדמיין לעצמך, היום כשאנחנו מקים איזה פרויקט, האם היית חושב על פרויקט שאתה מקים, הוא יתקיים 100 שנה ויהיה לו השפעה כל כך גדולה. אני יודע אם מראש זה היה המחשבה. ובאמת, זה לא, בצד הטכני לא נראה ככה, בצד הטכני כשהוא הקים את הישיבה, הוא הקים ישיבה שהמטרה שלה היה שיהיה בה 10 אנשים שלומדים תורת הנגלה ו10 אנשים שלומדים תורת הנסתר. זה היה מה שהוא ייצב אליה. אבל בגלל שהוא השקיע כל כך הרבה בישיבה, גם מבחינת תרומה אדירה של תקציב עצום שיכול להחזיק את הישיבה, וגם מבחינת המבנה שלה, אז כבר בהקמה שלה, כבר בחנוכת הבית שלה, כל מי שנמצא שם מבין שהולך להיות פה משהו משמעותי, ואתה רואה בחנוכת הבית אנשים שמדברים על הקמת הישיבה ואומרים, אנחנו הולכים להקים ישיבה שמכאן ייצאו מורי הוראה לישראל, מכאן ייצאו אנשים שישפיעו על כל העולם, וכי הם רואים כזה מבנה גדול, מבנים שיש תקציב כל כך גדול, ובעצם מכאן הם מחליטים, מבינים שהולך להיות משהו גדול, ולכן הם מוסיפים על עשרה תלמידים של נגלה ועשרה תלמידים של נסתר, אז תלמידי חכמים, הם מוסיפים גם, קוראים לזה ישיבת משתלמים, או מה שנקרא בלשוננו, תלמוד תורה וישיבה קטנה, ובעצם המקום הזה הופך להיות מקום שמפתח תלמידי חכמים מגיל צעיר עד זקנה ועד צבא, ממש למדו שם אנשים גם מגיעים לבוגר, זה מה שאומר שילד יכול היה להגיע לשם ולצמוח ולגדול לאורך שנים, כך דוגמה הרב יהודה צדקה, שמתחיל שם בתור תלמיד בתלמוד תורה, וממשיך שם כל השנים, עד שהופך להיות בעצמו ראש הישיבה. זה ככה נקודה אחת מאוד משמעותית, שבאמת מפעל אחד שבן אדם שתורם, הולך ומשפיע באמת במשך שנים רבות. אז זה ככה נקודת הישיבה. עכשיו, כשהישיבה מוקמת, היא באמת מוקמת בבניין מאוד גדול, שהמטרה שם הייתה לדאוג לדירות לאנשים, לתלמידי חכמים שיגורו שם בישיבה, אז באמת הקימו בניין גם אם עם כמה אולמות ולכל אחת מסוגי הישיבות שהיו שם, וגם בשביל שיש שם דירות לתלמידים. והישיבה מוקמת אחרי מלחמת העולם הראשונה. וזה אומר, מלחמת העולם הראשונה הייתה משבר מאוד גדול בעולם כולו, אבל משבר מאוד גדול בירושלים. משבר גם כלכלי, משבר פשוט רעב מאוד גדול, מגפות, כמות גדולה מאוד מהאוכלוסייה נפגעה. וכחלק מהפגיעה הזאת יש גם כמובן פגיעה בעולם התורה. ויהיה בעולם התורה, זה אומר שישיבות נסגרו, כאילו היה להם תקציבים, זה אומר שתלמידי חכמים נפטרו במחלות וברעב שהיה כאן, ובעצם שבא תורם עם הכסף שלו, שהוא תרם זה כבר הרבה לפני מלחמת העולם הראשונה, אבל בנו את הישיבה, הצליחו לבנות אותה ולסיים אותה רק אחרי מלחמה, בזכות התרומה הגדולה ובזכות כל התנאים הפיזיים שהיו שם, הדבר הזה גורם לכך שהישיבה גם מושכת אליה את תלמידי חכמים המשמעותיים בעולם התורה של עדות המזרח. באמת מגיעים לשם מתלמידי חכמים מכמה וכמה ישיבות, מישיבת רחובות הנער, ישיבת מקובלים שהייתה, ומישיבת עול מועד, מגיעים תלמידי חכמים, ובעצם מתגבשת ישיבה שיש בה באמת גדולי תורה, אנשים משמעותיים, אנשים שמוכנים להקדיש את עצמם לתורה ולהיות במקום הזה. ואנחנו מדברים על תקופה שבה המנדט נמצא בארץ, וזה אומר שהמודרניזציה היא מאוד, מאוד, מאוד חזקה. המודרניזציה מאוד מאוד משפיעה, וזה מאוד, גורם לסחף מאוד גדול של תלמידים לא ללכת לישיבות, ולחפש תעסוקה וללמוד אנגלית, כן, שהבריטים מגיעים לכאן. והישיבה עומדת באמת כחומה בצורה במול העניין הזה, והיא לא מוכנה להכניס לימודי חול ולהיכנס לעניין הזה. ומה שאני אקח במחקר שלי ראיתי, שדווקא השמרנות הזאת, היא מה שהחזיק את הישיבה בצורה מאוד מאוד חזקה, ונתנה לצלוח את כל המשברים הגדולים שהיא עברה אחר כך בתקופות מאוחרות יותר.
זה בתקופה גם שאליאנס מגיע לארץ ישראל, ואליאנס גם כן מנסה...
כן, אליאנס כבר הייתה... נכון, כן. נכון, אליאנס כבר הייתה גם לפני זה, וגם בתקופה הזאת, אני אומר, אני מציין דווקא את המנדה, כי באמת כולם, כאילו, עד אז היו הטורקים כאן בארץ, הם היו יחסית נכשלים, פתאום הגיעה את המנדה, זה מראה תרבות חזקה מאוד, ומפתח פה דברים, ומאוד מאוד מאוד היה קשה להחזיק תלמידים, ובכל זאת פורת יוסף מצליחה, צריך לדעת, זה לא במספרים גדולים, זה הייתה ישיבה במה שהם מדווחים באותה תקופה, זה של 100-110 תלמידים שנמצאים שם, כשאנחנו מדברים על 110 תלמידים, זה מי, כמו שאמרתי, מילדות ועד סבא, זאת אומרת, מי תלמידים מאוד צעירים, עד תלמידי חכמים מאוד מבוגרים, אבל עדיין, הכמות הזאת היא מצליחה לשמר, והיא מצליחה באמת להוציא תלמידי חכמים שילכו וישפיעו ברחבי הארץ והעולם, ממש ברחבי העולם, כבר בשנת 1935 למניינם, עם הישיבה מפרסמת דוח, והיא ממש, זה אחד הדברים שהיא מתארת, איפה תלמידי חכמים שלה הלכו, לאיזה מקומות, שאיך הם הלכו להשפיע, איך יצאו ממנה תלמידי חכמים לכל מיני מקומות. ובאמת ההשפעה הזאת, היא נותנת אחר כך את הכוח בזמן המשברים, כי כשמגיע מלחמת השחרור, האמת שאפילו כבר לפני זה, במוראות המרד הערבי הגדול, אבל בעיקר בזמן מלחמת השחרור, הישיבה פשוט מקבלת מכה כמעט אנושה, שפלא שהיא צריכה לקום ממנה. גם הבניין הגדול שלה נהרס, הספרייה הגדולה שהייתה שם נהרסת לחלוטין, ולא רק זה, אלא כל התקציב הגדול שהיה, כבר אין לה את התקציב. התורם נתן תקציב שיחזיק את הישיבה, והתקציב הזה כבר במלחמת העולם השנייה פשוט נפסק, ואין להם תקציב. והישיבה מצליחה לקום מהרגליים ולצאת ממנה. ומה שבאמת עוזר לה לקום מהרגליים, ושאנשים מעריכים אותה, אנשים יודעים את התרומה שלה, ואז נגיד שאחרי שנחרבת הישיבה, נחרב הבניין הגדול, אז הם עוברים לבתי כנסת בשכונת הבוחרים ובעוד מקומות נוספים, ואנשים מקבלים אותם. תחשוב, שהישיבה נכנסת לבית כנסת, מצד אחד זה אנשים אוהבים את זה, אבל מצד שני זה גם מפריע לסדרה בית כנסת, אבל מקבלים אותם ונותנים להם וכמה בתי כנסת כדי שהם יכולו להתקיים שם, ואחר כך הם מגייסים תרומות, והם צריכים לגייס תרומות בכל רחבי העולם, בגלל שיש להם כבר תלמידים שמפוזרים בקהילות יהודיות ברחבי העולם, שהם תורמים להם, והם צריכים לבנות מחדש את הישיבה בגאולה, כמה שנים אחרי החורבן. וזה באמת חלק מהגדלות של היכולת הזאת להחזיק מעמד בית כל התקופות הקשות, ובעצם להוות השפעה כל כך גדולה.
אחד הדברים מרתקים בישיבה זה, הייתה ישיבה גם לקבלה, מי שהגיע לשם היה רב יצחק כדורי, שהוא נשלח לארץ ישראל, אבל הוא כסף לא היה להחזיק את הדירה שלו בישיבה, אז הוא הפך להיות קורך, קראו לו רב יצחק הקורך, הוא קרח ספרים. עכשיו הקריחות, איך קרחו פעם? היו מפרקים את הספר, מדביקים דבק בצד, עם לחץ, עד שהדבק מתייבש, ככה היו קורחים את הספר. אז הוא לקח את הספרים, עשה הקריחה, בינתיים הוא איים בספרים, ועשה אחרי זה סיכום של הספרים שהוא קרח אותם, הוא עשה אחרי זה סיכום. הישיבה, כמו שסיפרת, נשרפה, נחרבה, נרסה, הספרייה כולה נרסה ונשרפה גם, אבל הוא עטף את עצמו עם המחברות שהוא העתיק, וככה הוא עבר לגור לבוחרים, והספרייה, הספרים שלו, הדברים האלה שהוא איתי, כשהוא היה קורך, נשארו, וככה נשארו הרבה מסקנות מהספרים שהיו שם בישיבה.
כן, והספרייה כולה נחרבה. יש איזשהו סיפור שגם כמה תלמידים לפני החורבן הגיעו ולקחו כמה ספרים, מישהו סיפר לי שהוא אפילו ראה כמה ספרים עם חותמת של הישיבה לפני החורבן, אבל באמת רוב הספרייה עצמה נהרסה ונחרבה כליל. הרב כדבוי באמת היה בישיבת מקובלים, אל ישיבה קראו עוז והדר, ככה זה היה השם שלה.
נכון.
וראש הישיבה עמד הרב אפרים
כהן.
אפרים כהן, אבא של הרב שלום כהן.
חם שלום כהן.
ברכה. חם שלום כהן, כן. הוא עמד בראש הישיבה. לימים כשהוא נפטר, הרב כדבוי באמת קיבל. הישיבת עוז והדר, ישיבת המקובלים, המשיכה גם בגאולה. גם בגאולה, עד שבשלב מסוים היא כבר התקיימה. אבל באמת הייתה ישיבה שמשך שנים רבות למדו בה.
כי גם מקובלים התפזרו לכל מיני מקומות, לישיבה של הרב עדיה, לכל מיני ישיבות שהיו בסמוך, ישיבת בית אל וישיבות אחרים, מקומות אחרים, וככה נסגרה הישיבה, החלק הזה של הקבלה, ונשארה הישיבה בגאולה. ועכשיו פורת יוסף הייתה גם בקטמון, באיזשהו...
נכון, ישיבה בקטמון הוקמה בהתחלה מתוך רצון להשפיע נערים עולים חדשים. אנחנו מדברים על תקופה שאחרי הקמת המדינה, מגיעים הרבה מאוד עולים חדשים, וצריך לדאוג להם, צריך לדאוג להם למקום לימוד, ורוצים שלמדו לימוד תורה. אז מקימים בהתחלה פנימיה בקטמון, פנימיה של עליית הנוער, פנימיה נקרא פנימיית פורת יוסף, התלמידים היו נמצאים שם בפנימיה, התלמידים הבוגרים היו הולכים ללמוד את פורת יוסף בגאולה. אחר כך ראו שזה כבר הרבה תלמידים, אז הקימו באמת שלוחה של ישיבת פורת יוסף קטמון, והוקמה שם ישיבה. לימים הישיבה הזאת היא זאת שאפשר מה שהישיבה הזאת או תלמידיה או בשפרשיה הם אלה שעברו לימים להיות כשחזרו חזרה לישיבה ברובע היהודי. זה משהו מעניין, אחד המדריכים בישיבת בפנימיה בקטמון היה הרב בעדני, הוא ככה היה אחד המדריכים, הוא המדריך והוא היה כי הולך ללמוד בישיבה בפורת יוסף.
היה בתוכנית להקים קריה של הישיבה באיפה שמלון הולילנד, אבל
נכון,
אז
הייתה תוכנית.
כן,
נכון, הייתה תוכנית כזאת להקים במלון הולילנד, אבל בסוף, ברגע ששוחררה העיר העתיקה, אז הבינו שרוצים לחזור למקום, אז אפילו רוצים לחזור לעיר העתיקה, אז פנו למוסדות המדינה, ואמרו להם, זה שטח שלנו, בסופו של דבר, הם באמת קיבלו את השטח.
כן, לקח ולקח זמן עד שהישיבה שם קמה, כי בכל אופן הארכיאולוגים, כי הארכיאולוגים שם חפרו ומצאו כל מיני דברים, כל מיני מבנים עם כל מיני תקופות.
כן, דווקא שאלתי את הארכיאולוג שם במקום שחפר באותם שנים שהקימו את הישיבה מחדש.
מאיר בן דוב.
לא, לא מאיר בן דוב, ברך השם שלו, זוכר כרגע. אז אפילו התקשרתי לשאול אותו, זה אמר לי שבגלל שהכל היה מפולות, זה בגלל שהם יערו, ובגלל שגם, אל תשכח שכשהקימו את הישיבה לפני זה, לפני באלף, בתף רשפי ג' כשסיימו לבנות את הישיבה, אז גם עד רוסו הרבה ארכיאולוגיה, אמר לי שלא היה שם הרבה ארכיאולוגיה, אז זה עיקב קצת. מה שעיקב זה גם היה תוכניות, גם היה שם תוכנית מאוד גדולה של הדריכה, לבנות בניין מאוד מאוד גדול ויפה.
מה שמעניין שהממשלה אז בראשותו של יצחק רבין היא עזרה בין הישיבה לבנות את הבניין, להחזיר חזרה מה שנקרא תרה ליושנה.
לא, זה לא ידעתי.
כן, ודאי, זה היה ב-1971 או משהו כזה. הוא ביקר שם, ראש הממשלה יצחק רבין ביקר באתר הבנייה, והוא הבטיח שהממשלה תסייע בהשלמת הבנייה, והיו עוד איזה כל מיני עיכובים, גם הסיפור של הישיבה עם אדריכל ספדאיה, שהוא תכנן את הישיבה, והישיבה רצה להוסיף כל מיני דברים בתוך המבנה, ואז היו כל מיני עיכובים עד שנגמר הבנייה של הישיבה בעיר עתיקה. הרבה היסטוריה עברה ישיבת פורת יוסף, לראות גם את אותם תלמידי חכמים, מי יצא מישיבת פורת יוסף, כשרואים את אלו שעברו בישיבה, כל מיני גדולי תורה מכל מיני תקופות שעברו בישיבה, היו רבנים מאוד מיוחדים, מאוד מצליחים, שמי זה הרב אבא שאול, והרב בורביה, שהרב ספרד יש לי פתח תקווה, הרב שבתאי אתון, שהוא הקים אחרי זה ישיבה לבד, הרב מודחי אליהו,
הרב חזדלוי שהיה הרב של תל אביב גם,
כן,
הרב חזדלוי, הרב שלוש בנתניה, הרב שלוש בכפר סבא, הרב ציון לוי בפנמה,
מרן הרב
קצין בניו יורק,
נכון, הרב עובדיה יוסף, מרן הרב עובדיה יוסף שגם הוא היה בישיבה,
נכון, הוא היה רב בקהיר בתקופה מסוימת, נשלח מהישיבה ואחר כך חזר.
אופן, ישיבה מאוד מיוחד, צריך לזכור שגם פעם אחת הגיע רבי אהרן קוטלר מישיבת לייקווד, הוא התפעל מאוד שיש ישיבה כזאת, והוא בא לתת שם שיעור, וכשהוא יצא החוצה, אני יודע מהמשפחה, הוא עמד בחוץ ובהתרגשות, הוא דיבר על הישיבה המיוחדת, הישיבה של ספרדים בירושלים, והוא התפעל מאוד, כי הוא אמר את השיעור, האברכים או הבחורים השתתפו בשיעור, זה היה משהו מיוחד, השיעור הזה של הרב אהרן קוטלר, שראש שיבת הצחיים בירושלים, ונתן שיעור בשיבת פורת יוסף.
כן, גם מספרים שהחזון איש בא לבקר בישיבה.
כן,
היה נכון. כמה גדולים שהגיעו לשם.
נכון. אז איפה מוצאים את המחקר שלך?
המחקר שלי נמצא בספרייה של בר אילן, אני מקווה בעזרת השם להפוך אותו לספר, תחת את מה שנקרא, שהלב חושק, הזמן עושק, זה הזמן להפוך אותו לספר.
בעזרת השם.
גם, באמת, אני חושב שגם צריך למצוא הרבה מאוד ארכיונים ודברים מאוד מיוחדים.
בהחלט. חשוב מאוד שיצא ספר, כי כדי שהציבור הצעיר ילמד מה זה הישיבה, מה היה בישיבה הזאת, גם בגאולה וגם בעיר עתיקה. ללמוד להבין, כשאחד מגדולי התורה נפטר ועושים לוויה דרך ישיבת פורת יוסף, בגאולה שפחות ידעו מה זה, מי זה, מה היה ההיסטוריה של הישיבה הזאת.
נכון.
דוקטור אסף, תודה רבה לך.
תודה רבה לכם. בשורות טובות.
יסדה יסדה על בלימה חליש חקורת סוד יוצרו ומי הוא זה בכל קדמה וימה היו חליש חקורת סוד יוצרו בכל קדמה וימה מרום המועלה כל פבל לשון אשר יפלי בעשה חול ועשה חול וחוכמה אשר גדל בגוי קדוש ועליון והתגדל בגוי קדוש ועליון והתקדש שמרפא בעלמא ויתקדש שמרפא בעלמא
אז אנחנו מדברים על ישיבת פורת יוסף, ומדברים בעיקר גם על דמותו הגדולה של רבי זרעתיה, שהיום היורצייט שלו 53 שנים לפטירתו. ואנחנו רוצים לדבר עם אחד מהתלמידים החשובים של הגאון רבי זרעתיה, הרב בן ציון מוצפי. שלום לך כבוד הרב.
כן, שלום שלום.
שלום הרב בן ציון מוצפי. אני מכיר הרבה ספרים של כבודו, אבל הספר עולמו של צדיק זה ספר שמונח אצלי לשולחן, ספר מאוד מיוחד. אני זכיתי לראות את מור אביכם הגדול רבי סלמן מוצפי, אבל אנחנו רוצים לדבר כן. היום היורצייט של רבי זרעתיה י"ט באייר כן. למדלת בעומר
היום זה יום הפטירה שלו
יפה, אבו תספרו לנו כן, אבו תספרו כן. לנו אתם הרי מתלמידיו תספרו לנו מי הוא היה רבי זרעתיה
קשה מאוד מאוד לתאר את האיש הזה כי א' הוא היה מאוד מסתיר את עצמו סמל הענבה אבל ענק בתורה בצורה מבהילה ביותר. ולא רק בתורה, אלא בעיקר במידות, במעשים טובים, בהנהגות, בכל העניינים. בתפילה, עדין נפש קדוש באופן מבהיל מאוד. היינו רואים אותו ממרחקים, היינו מקבלים רעד. היינו פוחדים, ואנחנו לא יודעים ממה. מרוב הקדושה שלו, היראה שלו והתורה שהייתה לו. כשהיינו צריכים לגשת למבחן אצלו, וזה היה פעם ב-30 יום כל חודש, אז ממש היינו רועדים. בלילה שלפני לא היינו ישנים. אז זה פחות או יותר יכול לתת לנו תמונה איך הוא היה נראה בחיצוניות, בפנימיות זה עמוק עמוק מי ימצאנו, ענק בתורה בצורה מבהילה מאוד, בדקדק בכל מילה ומילה, ואפילו כשתלמיד משיב לו איזה תשובה, אם התשובה לא מנוסחת נכון, או מילה, ואפילו עוד מיותרת, הוא היה מאיר בצורה אבהית, ומסביר יותר מזה, אני אגיד לך גם משיטתו בלימוד, כשהיינו לומדים, או שמשמעים לפניו את דברי המפרשים, אז היה מבקש שנפתח את המשנה של אותה סוגיה, ונקרא את רש"י, והיה מדקדק בתוך רש"י, באותיות של רש"י, אם רש"י אמר או דה, למה אמר דה, הסביר לנו שכמה קושיות קשות שהקשו הרשב"א, הרמב"ן והריטב"א ואחרים, כבר תמונים היו בתוך דברי רש"י. זאת אומרת, רש"י היה עמקן גדול מאוד, מפרש ענק, ולא רק מבחינת ידע, אלא גם בדקדוק וברמז בכל דבר ודבר. אז הוא הרגיל אותנו שצריך ללמוד בעיון, לדקדק אפילו במילים ובאותיות, גם בתוספות, גם בכל הראשונים, וכך היה. אז העמקות שלו הייתה בצורה מבהילה מאוד, יושר של חוכמה, יושר של מחשבה, בצורה יוצאת מהכלל. לא ראינו בדור שני לו. אמרו שבדור שלפניו היו, אבל אנחנו לא ראינו, ראינו רק אותו. ענק גדול בתורה, וכל התורה כולה מונחת בכיסו, והכל בעל פה, ועומק העיון בצורה מבהילה ביותר. אם רציתם לשאול עוד פרטים, נתמקד יותר באיזה פרטים, אני אשמח מאוד.
לא, אני מתמקד בתלמידים שלו, היו לו הישיבה, ישיבת פורת יוסף, הוציאה תלמידים, כולם גאונים, כולם רבנים, בכל מיני מקומות בארץ ובעולם.
אני פשוט נמצא בדרך, וקשה לי לקלוט את מה שאתה אומר, אבל אני אשתדל.
אני אומר, יצאו גאונים בכל התחומים, בארץ ובעולם, רבנים, ראשי ישיבה, שהקימו גם אחרי זה ישיבות ברחבי הארץ והעולם. מה זה היה?
ענקים.
אז מה זה, הייתה לו שיטת חינוך מיוחדת כזאת, שהוא גרם לכך שלתלמידים יהיה אהבה לתורה והתמדה בתורה?
הוא החדיר בנו שאין מצב שאתה רגע אחד תהיה בטל מלימוד תורה, וגם כשאין לפניך את הגמרא, אתה צריך לחשוב בסוגיה ולדעת אותה בעל פה, ולפלפל בה ולהבין אותה מכל הצדדים, מה דברי הגמרא, מה הגמרא במקום אחרת אמרה, ולמה, ומה כתבו המפרשים, ועוד יותר, אפילו במהרש"א, הוא היה מאוד מאוד מדקדק במהרש"א, שבכל דיבור של מהרש"א, בסופו, למה הוא אמר וקל, או למה אמר ודוק, ודוק ועיין דברי ומצאים קלים, וקל וקל להבין, מה ההבדל ביניהם, ולמה פה הוא אמר כך, וכן בתוספות, אם התוספות אמרו אינמה, או ועוד יש לומר, מה ההבדל ביניהם, ולמה, האם הם חזרו בהם מהתירוץ הראשון, או לא חזרו בהם מהתירוץ הראשון. כלומר, את כל הלומדס, מה שיש סביב הלימוד, הוא הראה לנו את זה בתוך הסוגיה, בדף של הגמרא עצמה, אתה יכול למצוא אוצרות רבות שיש בתוך התורה הקדושה. והאמת זה יחיים לנו, כי אנחנו לא היינו ברמה כזו שיכולים כל כך לדקדק, והיינו לומדים, ואנחנו יודעים שאנחנו לא לומדים נכון, לא לומדים מספיק, אבל הוא החדיר שצריך לחקור ולרדת, לצלול עמוק, להשתדל, להתייגע ולהבין וללמוד תורה. בקיצור, הוא היה יגיעת התורה.
אז כמה שנים הייתם בישיבת פורת יוסף?
אני, שאלה יפה שעלתה, אני בגיל 9.5 בתלמוד תורה שלמדתי, אז בכיתה ו' כבר הסתיימו המחזורים, ושלחו אותי לפורת יוסף, אבא הכניס אותי בגיל 9.5, והתחלתי ללמוד שם, עברתי את כל המדורים שם. אז לא היה ישיבה קטנה וישיבה גדולה, זו הייתה ישיבה ירושלמית, טיפוסית. אז הכל התחיל, היו 8 שיעורים, והיית צריך לעבור את כל 8 השיעורים, מה גם שבאמצע היה התקופה ששנת תפשין כ"א כ"ב, שאז הייתה עלייה גדולה, שבאה ממרוקו, מתימן, מתוניסיה ומעוד ארצות, והמון תלמידים נכנסו לשם, ואז נוצר בלבול אחד גדול בתוך ה... זה היה מאוד מגוון ומעניין, אבל מצד שני זה גרם לנו קצת חוסר יציבות, וגם החליפו את הרכב הקבוצות והוועדים או הכיתות, איך שתקרא לזה, אבל זה היה בקיצור מאלף, מעניין ומאוד מאוד עברנו קור היתוך לא רגיל שם בישיבה. אגב, היה לימודים גם אחר הצהריים, זאת אומרת לימודים עם מורה, והלימודים של אחר הצהריים בכיתות הקטנות הצעירות יותר, אז למדו גם חשבון, למדו גם הכתבה, למדו דקדוק וקצת מחשבת ישראל והיסטוריה של עם ישראל, גדולי ישראל, זאת אומרת היסטוריה יותר של גדולי ישראל, ולימדו רבנים גדולים כמו הרב מנצור בן שמעון, הוא לימד אותנו אחר הצהריים גם, היה הרב יהודה מעלם, הרב יוסף עדס, הם לימדו גם אחר הצהריים את הלימודים שהזכרתי. אז היה שם עושר של לימוד ושל ידע, וגם נתנו לנו קצת היסטוריה מהרבנים שהיו לפניהם, אז קיבלנו המון ידע והמון המון חוכמה, מה שהצלחנו לקבל. אני לא אומר שאני כזה זכיתי לכל זה, אבל זכינו שפרסו לפנינו, פתחו לפנינו את השערים ואת הדלתות, ומי שרצה ללמוד יכל ללמוד ויכל לצפוג הרבה דברים טובים, ובעיקר יראת שמיים.
והכל היה בגאולה?
והה?
הכל היה בגאולה, בשכונת גאולה, ברחוב יוסף מתתיהו?
הכל היה?
ברחוב יוסף מתתיהו, שם בשכונת גאולה?
לא, אני האמת התחלתי, זה היה לפני שנכנסנו לבניין הישיבה. בניין הישיבה נכנסנו חלקית לחלק מהבניין בתפשין תזן, אבל לפני כן, תפשין תתבב, שנה אחת אני הייתי, כשהישיבה הייתה מפוזרת בבתי כנסת בשכונת הבוחרים. המרכז היה בצופיוף, והיה גם שלוחות בחג'י אדוניה, ברחוב אדוניה וכהן, חג'י היסקל, היה גם בשמת צדקה, ברחוב חגי, ועוד כמה מקומות שם בסביבה, והכיתות היו מחולקות לפי זה. אחר כך נכנסו לבניין הגדול, ועדיין הבניין לא היה גמור, היו המון ניסים ונפלאות שם, המון היו חסרים שם, הבניין לא היה מושלם, אז היה המון תקלות גם, אבל למדנו שם, ושם היה, התחיל לפרוח העניין הרבה יותר, והיה באותו בניין התרכזנו כולנו, כולל חכמי הקבלה, זה היה משהו מדהים, שהיה למשל יום תפילה, או עולים למשל לאולם כדי להיכנס, להתפלל או לא, או לאיזה כנס של התעוררות, או דברי התעוררות מדברי מראשי הישיבה, אז היינו רואים שם מהילד שבגיל 10 עד הזקן שבגיל 100, וכולנו היינו יחד שם, ולא היינו צריכים לקבל אפילו מוסר, עצם הנוכחות של 30 רבנים, עטופי גלימות ומצנפות, והם עומדים שם ומתפללים, לראות אותם מתפללים מנחה, מתפללים ערבית, ואיך שהם אומרים סליחות, ואיך שהם אומרים י"ג מידות, זה היה ירושלים של מעלה. אז הרגשנו שאנחנו לא בעולם הזה. אז זה מאוד השפיע לתת לצעירים בעיקר המון תורה, יראת השם, קצת לדעת, איך אומרים, יידישקייט של... זה התורה הספרדית של פעם, כי הם היו לבושים כמו התלבושת שלבשו אז. אז זה מאוד השפיע על, על ההתנהגות שלנו היומיומית.
ואז זכיתם המון, אתם זוכרים גם את השבת שנפלה הקומה בליל שבת בשבת פורת כן. יוסף? כן,
בהחלט,
זה, כן. זה היה בליל שבת כשמישהו...
זה היה בליל שבת, ראש חודש אייר.
כן.
הרב עובדיה יוסף, עליו השלום, היה דורש שם באולם למטה, ולקראת סיום הדרשה, ברבע השעה האחרונה, בדיוק נפלה הקומה. ולא שלא היה איתותים, היה לפני כן כבר, הקומה שם, התקרה הייתה סדוקה, ונוצר שם גם חור גדול מאוד בקורה שתופסת את, ה, את התקרה. והגיעו, אני זוכר, הקבלנים שלה, אז לא אזכיר שמות, הגיעו וטיפלו וכל מיני, שמו טלאי על גבי טלאי, אבל שום דבר לא עזר, כי הבניין לא היה למעלה, לא נבנה נכון, וכנראה לא היה מחוזק טוב, וקרה נס גדול, כי דקות צורות לפני שזה נפל, היו שם, הסתובבו שם בחורים. כן? ובנס לא היה אף נפגע אחד.
וואה, זה זוכר, זה תליל שבת הזה, זה היה ממש...
מה שהיה אבסורד, הכי מעניין, שכשברחו באמצע הדרשה, היו 300 איש, איש ואישה, היו, וכשהאבנים התחילו ליפול, אז לא מיד היה יהודי אחד שקיבל קצת שכל, והוא סגר את הדלת, לא נתן לאף אחד לצאת. ואחרי ששמעו שהקולות הפסיקו, אז הוא פתח את הדלת, וכולם יצאו. אז לקחו איתם כיסאות, שמו על הראש, כיסאות שעשויות, המשטח שלהם דיקט. דיק, דק, דק. מה זה יעזור עם איזה אבן, לא עלינו, של, ששוקלת, אני לא יודע כמה, 50, 60 קילו, טיפול על הראש, אוי ואבוי. ואף אחד לא נפגע.
נכון. נכון, זה היה איזשהו נס מאוד מיוחד, כל הדבר הזה.
אחר כך סבלנו, 6 חודשים, נדדנו שוב פעם בכל בתי הכנסת בפערים, עד שהגענו חזרה למקום חופצנו.
עכשיו אתם היום, היום אתם עוסקים בדרשות, אתם עוסקים גם ב... היום אתם עוסקים בהרבה דרשות בציבור, בציבור הרחב.
כן.
מה אתם לוקחים איתכם מרבי עזרא עטייה?
רבי עזרא עטייה, יש המון מה לספר עליו, על, על ההליכות שלו, על הפשטות שהוא התנהג. הוא היה הולך מעצמו למכולת לקנות מצרכי שבת. היה מכולת מול הבית שלו כמעט, ובפינת רשי יותר בן מתתיהו, הוא היה הולך, אז היה, אם אתה זוכר, היו לקנות אמא, אז אתה צריך להביא איתך את הבקבוק הרק, ואז אתה מקבל בקבוק מלא. אז הוא היה הולך עם הבקבוק הרק, שם אותו בחיקו, ולומד תסות, אתה קומע אותו, הולך, הולך ולומד, הוא לא מרגיש מי נמצא מסביבו, מי מימינו, מי משמאלו, ועומד שם בתור, ואז בעל הבית היה כבר רואה אותו, היה יזז ממקומו, ניגש אליו, לוקח את הבקבוק, מחזיר לו, נותן לו עוד משהו צריך, אם זה חתיכת כיכר לחם או איזה גבינה, ושולח אותו לביתו. וכל הקונים שם, היו אנשי השכונה, היו חלקים לו כבוד גדול, ולא אף אחד לא דיבר מילה. אבל הפשטות, המסירות שלו, זה היה דבר בעל שם גדול. אז לראות את זה, זה היה מאוד ממלא אותנו המון חינוך, הבנה ואהבת תורה, וגם ללמוד להיות פשטות ענה ושפל רוח.
הרב ציון, תודה רבה על הדברים האלו, ובהזדמנות זאת גם להגיד לכם של כוח גדול על העזרה
שלכם. תודה לך, ותמשיך להפיץ.
אמן.
להעזים. את תורתם של הקדמונים.
אמן, אמן.
מאוד מאוד חשוב להנחיל את זה לדורות הבאים.
אמן, והעזרה שלכם, העזרה שלכם בהקמת, בשיקום המקווה בטבריה של חסידי קרלין, מגיע לכם של כוח גדול, לכם ולבן שלכם ובחזקל, של כוח גדול. אז תודה רבה רב בן ציון מצפי.
תודה.
Yosef, the eleventh kid, von Futter Jakob. Mein Lebensgeschichte gefunden, in Cipher Bereiches im Sof. Ich hab gehad von mich briederlich sein, in der Heim ist mir nicht grün gewesen. Sinne und Kinder hab ich jeden Tag gesehen. Mein Mama hat mich übergelost, ich bin gewähnt, komm acht Jahre alt. Schon jüngereit hab ich gekost, mach mich wie mein Leben zu fahren. A Jusem und a Mames Hand, jeder kennt mich uninteressant. Ich hab gedenkt, in gebänkt, wo's mein Tate hat noch ein Bild der Mann. Du bist Yosef. Nicht kein Chilig, wo die Geist darüber. Bist die Azadika Gibbe. Du bist Yosef, mein lieblich Kind. So sein, wo so sein, bleibst die Eibig, Mann. Siehst der Yosef. Ich allein, es hab ich getracht, Hecher in Hecher zieh kein. Jeder hat für mich Häuser gemacht, bin gestanden, einer allein. Mich verkäuft kam ins Reim als Knell. Mein Leben ist mir bitter und schlecht, im Vertief als Holz, ich dreh mich heraus, bin bei keinem Recht. Nicht genügt, Mame zur ist für mich gut, hab mir mich ins Wiese verspannt. Gebinden in Keiten auf 12 Uhr, ob er doch auf Malchen sich war. Verbarrei mich heim und gestellt, es hat sich übergedreht. Man will, denn weiter bin ich eindruck geworden, auf ihre Rahel. Ami Yosef. Brides, Ani Yosef. Ich kann hier leben, was ich bin, Arribe. Geht's vor den Taten nehmen, es lebt noch Yosef. Er ist rein von sich. Ich kann hier leben, was ich bin, Arribe. Doch bin ich am Meile tragiven. Ich bin Yosef. Am Taten sein Glück. Oh, durch schwere Zeiten. Mit Schäppen, mit Schmeid, ich seh, wie sie geht dich schlecht. Find alles ab. Du rätst in dir Josef allein. Wer noch wie ich, kenn dir Verstein. Dann gewein, dann bam, bis jo in es Beistein. Wenn ein schwerer Stier oder der Licht in Grieb nach Hulam kann keiner zerstören. Wie stärker wie dem Eins lässt die Seele allein, wie du es wird noch verwickelt werden. Er ist von Josef in Eimen, wo es ist dadurch der alle Probleme. Doch hat Zadig, a Giber, bis Kamp hat er die schönste Neimen.
So Kadir Allah
Zug für dir allein. Ich bin Josef. Ich bin Josef.
Ich bin Josef.
Nicht gar hilig, wo sich geier lieben. Kenn ich so nach Zahn, ich kann geben. Klingt wie Josef. Mit Rehrlich, ich schrei. Es lebt noch Josef, und Josef
אז אנחנו הקדשנו את התוכנית שלנו לישיבת פורת יוסף ועל רבי עזרא עטייה. תודה רבה ליעל צייטלין על ההפקה ועל העריכה. תודה רבה לפסח בגד. אני אתכם הייתי מישראל גליס. אנחנו נפגש בשבוע הבא, והפעם התוכנית תהיה על ירושלים. ברור שאנחנו כבר לקראת יום ירושלים, אז נספר על ירושלים של העיר העתיקה בעיקר. ירושלים של פעם, ירושלים של היום. תודה רבה לכם ולילה טוב.